היום, אם ירצה השם, אנחנו הולכים לדבר על סוד קורבן הפסח. ולמה בחרנו את הנושא הזה, מלבד שלא מדברים עליו? רבותינו אומרים בגמרא במסכת פסחים דף ו עמוד א' למטה, ששואלים ודורשים בהלכות הפסח 30 יום קודם החג. ומאיפה הגמרא למדה את זה? מה הייתה עמד את הנקמה? אומרת הגמרא, מזה שמשה רבנו עומד ב-14 בניסן, ומלמד את העם בהלכות קורבן פסח שני. אז היות ובערב פסח ראשון הוא מלמד על פסח שני, מכאן למדנו שצריכים לשאול בהלכות הפסח. פשטות דברי הגמרא, למה 30 יום? פשטות דברי הגמרא, שהעניין הזה של שואלים ודורשים בהלכות הפסח, המקור שלו היה בהלכות קורבן פסח. ולמה היו צריכים לשאול 30 יום? כיוון שהלכות קורבן הפסח הן הלכות מרובות. תראו, הרמב״ם בספר קורבנות כתב לנו 10 פרקים בהלכות קורבן הפסח. ים של פרטים, ים של הלכות. בפרט שהלכות פסח מצרים זה לא היה כמו הלכות פסח של דורות. כי יש כמה וכמה הבדלים בין פסח מצרים לבין פסח לדורות, שאנחנו נלמד בעזרת שם בשיעור, אנחנו נראה כמה וכמה הבדלים. למשל, היום כל אחד שאוכל את המצות, אוכל אותם בהסבה. בזמן שעם ישראל יצאו ממצרים, המצווה עליהם לא היה לאכול בהסבה. יותר מזה, הם היו צריכים להיות, וככה תאכלו אותו. מקלכם בידכם, מותניכם חגורים, היו צריכים להיות עם הנעליים, עם הבגדים שלהם, כאילו עכשיו הרגע הם הולכים, ועם המקל עוד הולכים לצאת. והזוהר בפרשת פנחס, בדף רש נון ורש נון א', עשה מזה מטעמים, כמו שנראה בעזרת השם בהמשך. אבל היו כמה וכמה הבדלים בין הלכות פסח מצרים לבין הלכות פסח לדורות. וגם היה הבדל בין פסח ראשון לבין פסח שני. היה צריך משה רבנו 30 יום בשביל ללמד אותם, כיוון שהלכות היו הלכות מרובות מאוד. לדוגמה, מי שהיה תמה או בדרך רחוקה ולא הספיק לעשות את הפסח ראשון, בא משה רבנו ואמר, יש לו תיקון. מה התיקון? תחכה לפסח שני בי"ד באייר, ושם תוכל להקריב את הקורבן. יש על זה סוגיה במסכת פסחים בפרק 9, מדף צדי ב' עד דף צדי ו', שם הגמרא עוסקת בכל 4 דפים האלה. אז מה העניין? אומרים תוספות בעבודה זרה בדפי עמוד ב', שמקור העניין והתקנה שמשה רבנו עומד ומלמד את העם 30 יום קודם החג בהלכות החג, עיקר התקנה זה כאשר היה בית מקדש קיים, כאשר היו מקריבים קורבן פסח. לכאורה לפי זה היה מקום לומר שבזמן הזה שאין קורבן פסח עדיין, מהרה ייבנה, אבל לבנתיים, כל זמן שלא נבנה, לא היה צריך ללמוד 30 יום קודם החג. אז למה בכל זאת מרן והטור בשולחן ערוך בסימן תו חפתת פסקו את דינה דגמרה כדעת הנקמה, כדעת חכמים ששואלים ודורשים בלכות הפסח 30 יום קודם החג? למה? אומרים תוספות, אחר שמשה רבנו תיקן זאת לישראל, התקנה הזו נשארה לדורות. זאת אומרת, אף על פי שהטעם בטל, מה הטעם היה בשביל ללמד את הלכות קורבן הפסח? ועיקר, אתם רואים שעיקר השם שאנחנו רואים לאיזה חג אנחנו מתקרבים? לחג הפסח, בזמן שהתורה, איך קורה לחג הזה? חג המצות. בכל זאת, אנחנו בעיקר, אנחנו משתמשים, הרוב העם רגיל על הלשון יותר, עניין של חג הפסח. למה? אפילו בערבית, איך אנחנו קוראים לחג הזה? עיד לפטיר. למה אתה קורא לזה עיד לפטיר? עיד לפטיר, כאילו החג של המצות. אתה רואה שאפילו בערבית, היינו מדברים עד לפני 50-60 שנה, בשפה שלנו, חג המצות היינו קוראים לחג הזה. לפטיר, לפטיר זה מצות. אבל רואים שלישנה דעלמה כשמדברים, אומרים חג הפסח. מה העניין בחג הפסח? כיוון שעיקר המהות של הפסח זה על שם הקורבן. ויות וחג הפסח המהות שלו זה על שם הקורבן, לכן קראו לחג הזה חג הפסח. זה שהקדוש ברוך הוא חמל ופסח ודילג, זה נכון בביאור המשמעות למה השם הזה נקרא ואמרתם זבח פסח הוא להשם, כמו שרש"י כותב בפרשת בו, בפרשת החודש. אבל למה עיקר הטעם שאנחנו קוראים לחג הזה חג הפסח? נכון, גם חמל, גם דילג, הרבה טעמים יש. אבל בתוספות מובא, בעבודה זרה דפי עמוד ב', שאפילו שבטל הטעם, לא בטלה התקנה. עכשיו האמת, שאין בגמרא לשון תקנה שמשה רבנו תיקן לישראל, שיהיו שואלים ודורשים בלכות הפסח 30 יום. אדרבה, לשון התקנה נאמר, משה תיקן לישראל שיהיו שואלים בלכות הפסח בפסח. על זה נאמר לשון תקנה. אבל על שואלים ודורשים בלכות הפסח 30 יום קודם הרג, על זה לא נאמר שזה תקנת משה רבנו. נכון, אמנם משה רבנו, הגמרא לא אמרה שיש כזאת תקנה, כי אם באמת משה רבנו היה מתקן לעם ישראל, שיהיו שואלים ודורשים בלכות הפסח 30 יום קודם החג, לא היה מחלוקת בין תנא קמא לבין רבן שמעון בן גמליאל. כי לפי תנא קמא 30 יום קודם החג, לפי רבן שמעון בן גמליאל שבועיים לפני. אם היה משה רבנו מתקן לישראל, אז לא היה את הדבר הזה. לא היה את המחלוקת. על כוכח באמת שלא הייתה התקנה של משה. אבל היות וביציאת עם ישראל ממצרים עמד משה רבנו וכך התנהג, גם אנחנו ממשיכים את הארת החג כל שנה מהארת עם ישראל שיצאו ממצרים מזמן של משה רבנו ראי המאמנה. ולכן תראו שכשעם ישראל באו וקיבלו את התורה, הם היו חייבים לעשות תחנה. ואחד כמה תחנות הם עשו, אבל אחד התחנות הגדולות שהיה להם, זה היה יציאת מצרים. וביציאת מצרים הם היו צריכים לעשות ברית מילה ולאכול קורבן פסח. זה מה שהם אמרו, ואמרתם זבח פסח הוא להשם. איך אומר המשורר שם? הנה הוא אומר לך. דם פסח ודם המילה. אזי עבר הוא בעמו. אז זה דם פסח ודם המילה. זאת אומרת, היו צריכים לעשות את קורבן הפסח בשביל יציאת ישראל ממצרים. לכן תראו, זה טעם אחד שמובא בתוספות בעבודה זרה דפי. טעם שני, מרן הבית יוסף כותב בסימן תבחפתת, למה 30 יום קודם החג? כי הגם שאין לנו יום קורבן פסח, אבל סוף סוף הלכות הפסח הן הלכות מרובות. אם זה העניין של בדיקת חמץ וביטול חמץ ודיני מכירת חמץ ודינים של תערובת חמץ, סימן תבמם זין, דיני הגעלת כלים, דיני החיטים, דיני הלישה, דיני אפיית המצות, היום כבר הרבה מהלכות האלה להרבה מהאנשים לא כל כך נוהג, כיוון שהכל קונים על מוכן. אבל עדיין יש הרבה הלכות כשרות שהן לא פחות מכל ההלכות האחרים. כל דיני חיטה שנמצאה בתוך הפסח בתבשיל, בסימן תו סמך זין, ובכלל כל הלכות ליל הסדר, אומר מרן הבית יוסף. היות וההלכות האלה הלכות מרובות, לכן 30 יום. בא מרן החידה וכותב, על פי דברי הסבא שלו, שכותב רבי אברהם אזולאי בספר חסד לאברהם בנהר נון זין, ש30 יום קודם החג כל יום יורד מהאדם עוד קליפה, עוד איזה משהו מהטומאה, וככה הנפש של האדם מוכנה לבוא ולקבל את האור של החג. לכן זה 30 יום קודם החג, כך מסביר מרן החידה עליו השלום. אז אם כן, זה הטעם למה בחרתי לדבר איתכם על הסוד הזה של קורבן פסח. כי אפילו שאין עדיין בית המקדש קיים, אנחנו צריכים לעורר חמש המים על סדר הקרבת הקורבן. וכך מנהג ישראל בכל ערב פסח בי"ד בניסן, מבעוד יום לומר את סדר הקרבת הקורבן פסח. בבחינה מה שהמדרש כותב במדרש רבה פרשת חוקת, אמרו ישראל הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, בזמן שבית מקדש קיים מקריבים קורבן, וכשאין בית מקדש קיים מה נעשה? אמר להם שלמה פרים שפתנו. כך כותב גם בפסיקתה, על הפסוק שם בפסיקתה של שובה ישראל, עד השם אלוהיך, המדרש כותב, על ידי התפילה, על ידי הלימוד שאנחנו לומדים במה שהיינו צריכים לעשות, זה נחשב לנו כאילו אנחנו עשינו. וכך מבואר גם כן בדברי הגמרא במסכת מנחות בדף קופי יודע עמוד א' לגבי כל תורת הקורבנות, שבכל קורבן, כל עוון שאדם מתחייב, והוא מקריא, והוא לומד את פרשת הקורבן, הרי זה נחשב לו כאילו הקריב את הקורבן. תראו מרן בבית יוסף באור החיים בסימן א', שם מרן דיבר על כל סוגי פרשיות שיש שהיו נוהגים לומר, ויש עד היום שנוהגים לומר את זה כל בוקר. כמו שאנחנו אומרים פרשת הקטורת, יש כאלה נוהגים לומר כל יום פרשת הכיור, יש כאלה נוהגים לומר כל מיני סוגים של פרשיות ופרשיות הקורבנות. למה? בשביל שכל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב קורבן עולה. ממילא כל העוסק בתורת קורבן פסח כאילו הקריב קורבן פסח. אבל אני חושב שיש בזה עוד טעם. הגמרא בכמה מקומות בתלמוד הביאה את הטעם של מהרה ייבנה בית המקדש. ומהטעם הזה של מהרה ייבנה בית המקדש הגמרא למדה כמה וכמה הלכות. לדוגמה, תראו בגמרא במסכת תענית בדף י' ז', במסכת ראש השנה בדף למד, במסכת סוכה בדף מ' א', במסכת מנחות בדף סמך ח' ועוד. הגמרא הביאה את הסברה הזו של מהרה ייבנה בית המקדש. מה הסברה הזו אומרת? שחידשנו הלכות שאין בית מקדש קיים. למה? כי מהרה ייבנה בית המקדש. וכשמהרה ייבנה בית המקדש נהיה מוכנים. איך חכם בן ציון אבא שאול עליו שלום היה אומר? הוא אומר, אני לומד סדר עבודה. שאלו אותו כבוד הרב, למה אתה כל הזמן לומד סדר הלכות קדשים? אמר, מהרה ייבנה בית המקדש. יבוא משיח צדקנו, יקרא לי להיות חבר בדין, ללמד את העם, ללמד אותם מלכות קורבנות, כי כולם הביאו לבית המקדש להקריב קורבן. משיח צדקנו יבוא, יזה על כולנו אפר פרה אדומה, נהיה תיאורים ונוכל לבוא ולהקריב את הקורבנות. הרי זה התכלית, כי הרמב"ן כותב, שעיקר התכלית הייתה כשעם ישראל יצאו ממצרים, זה בשביל שיהיה להם בניין בית המקדש, שיהיה להם משכן, שעל ידי המשכן הם יוכלו להקריב קורבנות, וזה ימשיך עליהם הערה גדולה. תראו הרמב"ן גם במשמות, כותב את זה, גם חוזר על זה בתחילת פרשת ויקרא, בכמה מקומות את היסוד הזה, שהקורבן מלשון קירוב, שהוא מקרב את האדם לקדוש ברוך הוא, אי אפשר להבין מה זה בית מקדש, היו עושים שם כל היום על האש, כל היום עושים שם צלי. זה דברים רוחניים ונשגבים, רבי יצחק ערמה, בעל העקדה, וכל המפרשים כולם, דון יצחק הברבנל, וגם הרמב״ם במורה הנבוכים, הרמב״ן, כולם דיברו, אין לך כמעט אחד מרבותינו הראשונים, הפילוסופים, החכמים, הגדולים, שלא דיברו על סוד הזה של סוד הקורבנות. ולכן, היות ועם ישראל יוצא עכשיו ממצרים, הם מכינים את עצמם להגיע להשראת השכינה של בניין בית המקדש. ואם שמה השראת השכינה בבית המקדש זה על ידי עבודת הקורבנות, כבר עכשיו כשהם יוצאים ממצרים, שעדיין הם מטרוריה, איך שהם יוצאים, מה הדבר הראשון שהם עושים? זה תורת הקורבנות. להכניס אותם וללמד אותם את פרשת הקורבנות. לפי זה אמרנו דבר נפלא מאוד בסייעתא דשמיא. לפי זה אמרנו, זה לכן גם היום בזמננו, אפילו שעדיין אין בית מקדש קיים, צריכים לעסוק בלכות קורבן הפסח. למה? מהרה ייבנה בית המקדש. ואנחנו מחדירים בטעם הזה של מהרה ייבנה בית המקדש, זה גם טעם הלכתי, כמו שאמרנו, אבל לא רק, אלא יש בו גם מכלל העניין של ציפית לישוע. ומה יותר מאשר פסח לצפות לישוע? איך כותב מרן החידה עליו השלום בספרו בברכי יוסף? בסימן טו למד כותב שהחכם כשדורש בשבת הגדול, ואני כל שנה בשבת הגדול תמיד אני פותח ומזכיר את הדברים האלה של מרן החידה. הוא כותב שמה, הוא אומר בלשון מליצית, הפסוק אומר בשיר השירים, הניצנים נראו בארץ ועת הזמיר הגיע. וכל התור נשמע בארצנו, אומר מרן החידה עליו השלום, אל תקרא ניצנים אלא הניסנים. תראה כמה חודשי ניסן שראויים לגאולה. גמרא אומרת בראש השנה דף י' א', בניסן יגאלו, לא תדין להיגאל. אז אומר, אם בחודש ניסן כזה שהוא מוכשר לגאולה, תראה כמה חודשי ניסן עברו, ועדיין לא נושן, אומר, על זה יעורר החכם את העם לבקש על הגאולה. ולא רק לבקש, אלא לעשות דברים שהם פועלים לקרב את הגאולה. כמו ההלכה הזו שכתוב בתחילת השולחן ערוך בהלכות פסח ברמה, לתת קמחא דפסחא, שזה אדם נותן צדקה, הרי זה מעלה עליו הכתוב שהוא מקרב את הגאולה. ובצדקה תיקונני, ציון במשפט יפדה ושווה בצדקה. אין הגלויות מתכנסים, אלא בשביל הצדקה. גמרא במסכת שבת, דף קוף למתת. תראו בגמרא במסכת בבא בתרא, כמה הגמרא העריכה, בדף ח' וט' ויוד, כמה הגמרא העריכה, כשלוש דף, רק מאמרים בשבח הצדקה ונתינתה. פה בפסח, אחרי כל מה שנתנו בפורים, עוד פעם, קמחא דפסחא, תיתן, יש בזה הלכות, כמה אדם חייב לתת, למי נותן, כל כך דברים נפלא. אספר לכם סיפור שהיה לי השנה בפורים. הלכתי לאחד החכמים, שאנחנו באהבה גדולה מאוד, הלכתי להגיד לו פורים שמח, ותפס אותי מישהו שם. אומר לי, תראה הרב, אתה יכול לתת לי דמי פורים? באמת, הוצאתי 20 שקל, נתתי לו. לא עובר שניות, עוד פעם, אתה יכול להביא לי דמי פורים? טוב, הוצאתי עוד 20 שקל, נתתי לו. אחרי שנתתי לו את זה, הוא אומר לי, תראה, אני אוסף לי יתומים, אתה יכול לתת לי משהו? אמרתי לו, רגע, ומה שעכשיו נתתי, מה זה? אומר לו, זה דמי פורים בשבילי. עכשיו אני דע לך, אני גם אוסף לי יתומים. מה אתה יכול לתת לי בשביל יתומים? ומתחיל לספר לי סיפורים ודברים. עניינים, זה העניין של שניות. אמרתי לו, הוצאתי 200 שקל? אמרתי לו, אבל זה הולך 100% ליתומים, או אתה לוקח מזה אחוזים? הוא אומר לי, תראה, מה, אתה יודע, אנחנו עושים ליתומים, אבל יש גם... אמרתי לו, תראה. לך קיבלת אחוזים עכשיו 40 שקל, קיבלת מקודם. אני מוכן לתת לך עכשיו 200 שקל, בתנאי, שאתה אומר לי שכל ה-200 שקל האלה הולכים ליתומים 100%. אתה מוכן? אני אומר לכם, הוא חשב אולי חצי דקה, ורק אחר כך אמר לי, כן, 100% אני נותן זה ליתומים. אני שמחתי עליו, בתקווה באמת שכן, למה שחס ושלום לא יהיה, איך שמכשילן בבני אדם שאינם מעוגנים. הוצאתי 200 שקל נתתי לו, ואני שמח שנתתי לו. אמר לי הרב קוק, סיפרתי לו את זה השבוע, הייתי אצלו ביום ראשון ושני, סיפרתי לו, הוא אמר לי, בטח זה ככה. הוא אומר לי, תראה, אין כמו האדם שנותן קמחא דפסחא, או צדקה, שהוא רוצה לתת לאברך, תלמיד חכם, לבן תורה, למשפחה ענייה, לאדם נזקק, כמו אתה בעצמך הולך נותן לו. אין כמו זה בעולם. נכון, יש ארגונים, נכון, יש מפעלים, נכון, יש דברים, אבל אתה יודע, כמה בסוף כסף נקי מגיע לעני מתוך הכסף שאתה הבאת? הרי יש את הפרסום. זה שמפרסמים את כל העלונים, זה גם עולה להם כסף. גם על זה יש מישהו שמשלם בסוף. וכן על זה הדרך. לכן הטוב ביותר, אדם שיש לו שכל, מה, קמחא דפסחא, אני ראיתי כבר אנשים כבר עכשיו, כבר השבוע נותנים. קמחא דפסחא, לא צריך לבוא בערב פסח, לבוא לבן אדם, לתת לו איזה, ככה, איזה סכום נכבד, לבוא לתת לו איזה 5,000 שקל, להגיד לו, כך, הנה זה לכבוד פסח. עכשיו נזכרת? אם היית מביא לו לפני, שבוע, שבועיים לפני, היה הולך קונה חליפות לילדים, הולך קנה להם חולצות, הולך קונה להם דברים, הולך קונה מאכלים טובים, לא להיזכר ברגע האחרון. אין כמו זה. והיום תדעו, ברוך השם, יש הרבה ארגוני חסד, ויש הרבה ארגוני צדקה, ומכל מקום מקבלים מלא מצות, ומלא סוכר, ומלא שמן, ומלא מלח, ומלא קפה, וכל מיני קופסאות שוקולד. הכל טוב והכל יפה. זה מחזיק לו לשנה. אתה רוצה לתת לו קמחא דפסחא? תוציא כמה שקלים, תוציא 1,000, 2,000, 3,000, מה שאתה יכול, כל אחד לפי היכולת שלו. תבוא ותיתן לו, תן את זה לתלמיד חכם, תן את זה לבן תורה, תיתן את זה לאלמנה, תיתן את זה ליתומים, תיתן את זה לאנשים נזקקים. איך הרמב״ם כותב בפרק ו' מלכות יום טוב, שכשאדם נותן את זה, הוא נקרא שהוא משמח את השכינה. כך הרמב״ם כותב גם בסוף פרק ב' מלכות מגילה, לגבי מתנות לאביונים. אותו דבר זה בכל החגים, והזוהר הקדוש מחמיר בזה מאוד, שכמה שאדם נותן בחג, ככה זוכה לשמחת החג. אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. זה דבר עצום, זה דבר גדול, ואנחנו רואים את זה גם בפסח מצרים. שבפסח מצרים מה היה? היה פסח נאכל למנויו. אדם לא יכול לקחת קורבן ולאכול לבד, לא. אלא תביא איתך עוד אנשים. הפסח לא נאכל אלא למנויו. זאת אומרת, אתה אוכל את זה עם עוד אנשים, לא לבד. אותו דבר גם בעניין הסעודות. שאתה הולך ופותח לך את השולחן 7 ימים של החג, אל תשכח את החברים. אז לכן, הטוב ביותר, לא, אני לא מאלה שחס ושלום מדברים נגד ארגונים. אני לא מדבר נגד ארגונים ונגד מקומות של צדקה. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולם טובים, אשרים ואשרי חלקם. אני מדבר אלינו. מי שיכול לבוא בעצמו לתת לחכם, ובעצמו לתת לבן תורה, ובעצמו לתת לאדם הנזקק, זה הטוב ביותר. נתת לו בממון, אל תבוא ותגיד לו, מה אני אקנה לך? מה אתה רוצה שאני אביא לך? כל מיני דברים שיכולים להביא את האדם לידי בושה. אם אתה נותן לו ממון, בממון הוא לוקח, ובזה יעשה את המצוות כמו שצריך, ייקח, יקנה בזה ביגוד, יקנה בזה איזה משהו לאשתו, יקנה בזה איזה דברים, כל הדברים שאדם צריך, כל אחד, והמפעל, כל הדברים הנחוצים ביותר. הוא מוכן, הרבה פעמים אדם מוכן לוותר, שיהיה לו פחות סילן, פחות איזשהו מאכל, פחות איזשהו משהו, בשביל שיהיה לו איזה בגד טוב. בשביל שיהיה לילדים שלו בגדים נעים. היום בפרט יש לך תחרות עצומה. אתה בא בליל החג, ערב החג אתה בא, מה הילדים שלך יבואו ויגידו, אבא, למה אין לי נעליים חדשות? אבא, למה אין לי חולצה? אבא, למה אין לי חליפה יפה? גם אם הם לא יגידו. היום כל הביגוד הוא נהרס מהר, זה לא כמו פעם. היה בגד לך בגד אחד, מחזיק לך לכמה שנים. היום מה כל זה? גם ברוך השם. אוכלים היום הרבה הורמונים בכל הנקניקיות, בכל השניצלים טירס. זה מפתח את הבן אדם, כל ההורמונולציה הזאת. אז הילדים גודלים לפעמים לא לפי הסטנדרט שלהם. אתה עוד לא חושב, וכבר אתה רואה, המכנסיים נהיו, קוראים לזה מכנסי ברוגז. המכנסיים עם, עם הנעליים כבר לא נדבקות, כבר לא מגיע אחד לשני. כל הדברים האלה זה חשוב שאדם נותן לדעתו. ולכן, מהרה ייבנה בית המקדש, ואנחנו רוצים ללמוד ולעסוק בסוד הזה של קורבן פסח. אז האמת, רבי שמעון בר יוחאי, בזוהר הקדוש, גם בפרשת בו בדף למתת עמוד ב', דף מ' עמוד א', וגם בזוהר פרשת פנחס בדף רשנון עמוד ב' ורשנון א', מדבר על הסוד הגדול של קורבן הפסח. אז אנחנו נראה קודם כל את הזוהר בפרשת בו, ואחר כך בעזרת שם נראה גם כן את הזוהר בפרשת פנחס. שם הזוהר הקדוש מדבר על העניין הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אומר הזוהר הקדוש כך. הנה. דברו אל כל עדת ישראל אמור בעשור לחודש הזה ויקחו להם מסל ותבוא אצל הבית בעשור המאי בעשור המרבי הבא בזמנה דניר יובלה לסיירה תכתיב ביובלה מעצור החודש השמי הזה יום הכיפורים ויקחו להם משלם את אבות המים וגינד וזמנה עדיין צטרך למגדלה והתננן במילת אדם יתבר כתרת התאד ומתחדים בה כל שם כתרים תתאים ועל דף הריש משה ואמר שכוחו לכם צון כמדכתים צון ועבד ושפחם אמר קודשה בריחו עבידו אתון עובדה לטעתה בנה התבב תוקפו נועלה וחמד את העבדון בנורתון נכתים כמסני אש ענה הופכי עביר אותו באש בנהר דינור. מה העניין דווקא בעשור לחודש? ולמה דווקא לקחת צה? אומר הזוהר הקדוש, בעשור לחודש אמר משה לעם ישראל, משחו, קחו לכם צון. מה זה הצון הזה? אומר בי שמעון, זוהר בו דף למתת עמוד ב' במתוק מדבש, זה עמוד דף חף ח'. יש קליפה בשמיים למעלה שנקראת קליפת צון. ועם ישראל היו צריכים לבוא ולהכניע את הקליפה הזו בשביל לצאת ממצרים. מלבד העניין שהזוהר מסביר בפרשת פנחס, בדף רשנון עמוד ב' רשנון א', שהמזל שהמצרים היו עובדים אותו זה היה מזל תלה. פה כותב הזוהר הקדוש טעם אחר ועניין אחר. שבדבר הזה שהם לקחו את הצום וקשרו אותו למיטה, התעבר כתרת התאה. הספירה התחתונה של סוד התת של הקליפה, שהיא נקראת צום, והיא עכשיו באו, זכו להכניע אותה. לכן אמר להם, משחו, קחו לכם. וזה מה שכתוב, צום ועבד ושפחה. זה שלוש קליפות ששעבדו את ישראל במצרים, ועכשיו הקדוש ברוך הוא מפיל אותם בזכות שלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב. וירא אל האבות. אמר הקדוש ברוך הוא, על ידי שאתם פה קושרים את השה לקרעי המיטה, ואחר כך שוחטים את השה ביהודה בניסן, על ידי שאתם שוחטים פה את הכבש, את הצון, אני למעלה גם כן את הצון של הקליפה למעלה, אני גם כן שובר למעלה. ולכן, אחר כך, אחרי שעושים, לוקחים את הצון ועושים לו, מה אנחנו עושים אחר כך? שורפים אותו, עושים אותו צלי אש, על קרבו ועל קרעיו. כמו שפה שרפו את הצון, עשו אותו צלי, אותו דבר גם למעלה, אני גם כן מעביר את הקליפה הזו, איפה? באש של נהר דינור. הבנתם? זה מה שאנחנו עושים פה, זה אחד המקורות שכל העליונים מושפעים בעצם מהתחתונים. על ידי מה שאנחנו עושים פה בעולם הזה, אנחנו מעוררים שם למעלה בשמיים דברים נשגבים. לפעמים, אנחנו, זה אחרת, יש דברים שעל ידי התערות הדלעלה נהיה התערות הדלטטה. אבל יש דברים שעל ידי התערות הדלטטה אנחנו עושים התערות הדלעלה. אז זה מה שכתוב פה, שבפסח מצרים על ידי שאנחנו קשרנו את השה לקרעי המיטה, ועל ידי שאנחנו שרפנו אותו צלי אש, על ידי זה ביטלנו את הקליפה שעיכבה את עם ישראל, והייתה משעבדת בהם שהיא נקראת קליפת צון, כך כותב הזוהר הקדוש פרשת בו. המדרש, הוא מסביר במדרש רבה בפרשת בו, שהיו מעם ישראל שלא רצו לעשות ברית מילה. מה, אני בגיל 70, אני אלך לעשות ברית מילה? איך אני יכול? ואיך אתם חושבים, היה להם שם ניתוח? היה להם שם הרדמות? נכון, הידיים של משה רבנו ואהרון הכהן, זה הקדושה הגדולה ביותר, ומסתם שאם רבנו הארי התרפא מיד, איך שאליהו הנביא מל אותו, והיה הסנדק שלו, והכל התרפא כאילו אחד הגדולים, אז ודאי שאפשר להגיד שגם אצל משה רבנו ועם ישראל היה ככה, כי כשמשה רבנו היה ואהרון הכהן היו ויהושע בן נון היה, ככה המדרש כותב, משה מוהל, אהרון פורע ויהושע משקה, כך כתוב במדרש. עם ישראל עשו ברית מילה, מי שהוא נימול יכול לקבל קורבן, מי שהוא לא נימול וכל ערה לא יאכל בו. באו עם ישראל למשה רבנו, אמרו לו, משה תן לנו מהצלי, מלמד שהריח של הצלי עבר בכל ארץ מצרים. אמר להם, אתם רוצים צלי? בואו לעשות ברית מילה. קודם כל תחריטו את העורלה. טוב, והיה ריח גן עדן מנשב, כך אומר המדרש. ריח גן עדן בא לנשב בהם, והיה ריח של הצלי מרפא אותם. והריח הזה של ריח גן עדן היה מתערב עם הריח של העורלות של הברית מילה. ואמר הקדוש ברוך הוא, תראה, חביבה לי העורלה הזו כמו קטורת. חביבה לי הזה מצוות המילה כמו קטורת. כותב שיבולי הלקט. הוא אומר, רבי צדקיהו הרופא כותב. הוא אומר, לכן אנחנו בברית מילה מברכים על הבשמים. למה? זכר לאותו הריח שכשהעם ישראל יצאו ממצרים, היה שם הריח שעלה מהעורלות, והיה שם הריח שבא מגן עדן לבוא ולנשב לרפות אותם. אבל פה המדרש כותב שהעניין של הצלי זה היה על ידי שהם שרפו פה את הצלי, הם בעצם שרפו שם. ואני הוספתי על זה לפי דבר רבנו ארי שכותב שכל המציאות של עם ישראל במצרים זה היה לתקן את, לתקן את ה-130 שנה של אדם הראשון. ויות וזה היה התיקון, ורבי יונתן אייבשיץ בביאור שלו על ההפטרות, באהבת יונתן על הפטרת החודש, שם הוא מדבר מזה, הוא מסביר את כל ההפטרה שם ומנגן אותה בניגון כזה יפה, בניגון של תיקון חטא אדם הראשון, אתה לומד את זה, אבל אתה נפעם מהיופי של התורה. אז אני אמרתי, יוספתי, הרי רבנו ארי כותב בליקוטי התורה בפרשת בו בדף למד חטא, שכשעם ישראל, כשהאדם הראשון חטא, לא מוזכר שם הריח. מוזכר כל החושים, חוש הריח, לא, למה הוא לא נפגם כל כך בחטא אדם הראשון. כך כותב מביא בני ישכר ועוד. אז ממילא לפי זה נפלא מאוד. היה פה עניין של לרפות את עם ישראל דווקא על ידי הריח. שהריח הזה בעצם היה השלמת התיקון בחלק הזה של עם ישראל שיוצאים ממצרים, בתיקון הזה של חטא אדם הראשון. טוב, אז למה צריכים לקשור אותו בעשרה בניסן ולשחוט אותו ב-14? מה העניין של ארבעה ימים האלה? בוא ניקח אותו ב-14 ונשחוט אותו ב-14. למה צריך אבל ארבעה ימים? אז נכון שהפשט הוא בשביל לבקר אותו מהמומים, שלא ייפול במום, אבל הזוהר הקדוש כותב, דע לך שהקדוש ברוך הוא הרי אמר לאברהם אבינו ועבדום ועינו אותם 400 שנה ואחר כן יצאו ברכוש גדול. אז עכשיו הרי 400 שנה הם לא עבדו. אם הם לא עבדו 400 שנה לפי כל החשבונות, עדיין לא עבר 400 שנה, אז איך בעצם הם יצאו ממצרים? אומר הזוהר הקדוש, כל יום שהם קושרים את הסבק לקרעי המיטה ומבטלים את העבודה זרה, יש בו עוד דבר עמוק ונדבך, הוא ביטול 400 שנה של הגלות. כל יום כנגד 100 שנה. יום ראשון, כלומר, בעשור בניסן הם לקחו את הסה, נכון? ואז יש לך את כל הארבעה ימים. אז ביום הראשון שהם קשרו אותו, הם ביטלו, הם מבטלים עכשיו 100 שנה של שעיבוד. אחר כך, ביום השני, עוד 100 שנה. ביום השלישי, עוד 100 שנה. ביום הרביעי, עוד 100 שנה. ביחד 400 שנה של כל הגלות. הרי בפועל הם עבדו. למה צריך ארבע? כי עיקר העבודה קשה שהייתה להם זה אך ורק 86 שנה, כמניין אלוהים, כמניין כוס. זה היה העיקר השעיבוד. אז אפילו 100 שנה שלמים של עבודה קשה בחומר ולבנים, בכל עבודה בשדה, הם לא עבדו. לכן הם היו צריכים לבוא ולתקן. תראו איך לפעמים אדם במעשה אחד קטן יכול לפעול כל כך הרבה. ביום אחד שהם קשרו את הסלק הרי המיטה, הם ביטלו מעליהם 100 שנה של שעיבוד. כך כותב הזוהר, תראו איזה דבר נפלא מאוד. אמית נגיד בעשרה, אמית נכיס בארבע עשר, אמר בי הבן. בדיין קשרו ישראל ארבע מהשנין ואף על גב, די ארבע מהשנין להשתעבידו בהו. מכל מקום הועיל ואף הזמין להתקשר בהו. התחשים עלי כאילו השתעבידו במקול הבא מהשנין. בגלל שהשעיבוד היה כזה קשה, לכן נהיה השלמה בשעיבוד הקשה ל-400 שנה. בגין כך מעק מן לארבעה יומין כתירה ברשות היהודי ישראל. לכן הם עיכבו את עשה 4 ימים קשור לקרעי המיטה. למה? שעל ידי זה הם ביטלו את 400 כוחות החיצוניים ששלטו על ישראל 400 שנה. וזה היה הפחד של יעקב אבינו מעשיו, מ-400 שלו. ולוותר ושחטו אותו כל קרן עדת ישראל. ורק אחר כך הם שחטו אותו. אז אני לפי זה אמרתי בסייעת הדשמע דבר נפלא. הוספתי על דברי הזוהר את דברי הגמרא במסכת סוטה דף ממבר עמוד ב'. הגמרא אומרת שם, למה נגזר על עם ישראל שעיבוד? או בשמואל? למה הגמרא אומרת, למה נגזר על עם ישראל שעיבוד של 400 שנה? אומרת הגמרא, בשביל פרעו שפסע 4 פסיעות וליווה את אברהם אבינו, בשביל זה נגזר על עם ישראל שעיבוד 400 שנה. אז אמרנו אם כך, אם נגזר על עם ישראל שיהיו 400 שנה בשעיבוד בגלל 4 פסיעות שפסע פרעה, עכשיו 4 ימים שאנחנו קושרים את הסה לקרעי המיטה, אנחנו מתקנים בעצם את 4 פסיעות של אברהם, של פרעה. ולמה? מה הקשר בין זה לזה? כי זה 4 וזה 4. אז הוספתי על זה, המדרש כותב, מה זה ואמרתם? זבח פסח הוא להשם. אומר המדרש, ואמרתם זבח פסח הוא להשם, אל תקרי פסח אלא פסע. דילג. ואיפה ראינו שחטא ועין מתחלפות מלבד שהם אותו שורש במוצא שלהם? כי א' חטא והא ועין הם 4 מתחלפות מאותו מוצא. אומר המדרש, כתוב בישעיהו, כתוב בישעיהו בפרק למתחת, כתוב עשקה נפשי, חשקה נפשי. עין וחטא, אומר המדרש, הן מתחלפות. אם עין וחטא הן מתחלפות, אותו דבר גם פה, ואמרתם זבח פסח, אל תקריא פסח, אלא פסע. אז אני אמרתי, ייתכן לומר שמפה יהיה באור למה ש... שהעניין הזה שעם ישראל יוצאו ממצרים, למה נהיה להם שעבוד? בגלל הפסיעות של אברהם. לכן אל תקריא פסח אלא פסע. אבל עכשיו מה עשה הקדוש ברוך הוא? פסע ודילג והוציא את עם ישראל ממצרים. לכן בארבעה ימים שלקחנו את השה וקשרנו אותו לקרי המיטה, באנו וביטלנו את הפסיעות של פרעה. טוב, אז למה לשחוט אותו בין הארבעים? הסברת למה בעשור לחודש, אמרת למה ארבעה ימים צריכים לקשור אותו לקרי המיטה, אבל למה דווקא השחיטה שלו בין הארבעים? אומר הזוהר הקדוש דבר נפלא מאוד. אמאי בין הארבעים בשעתה דדינת עליה ושעתה דתמסה מלדה לה על ידו ידע אברהם דכתי וישמש לבוא ותרדמה נפלה על אברהם והנה מהחשיכה גדולה נופלת עליו אמא כתרחדה חשיכה כתרחרה גדולה ידעי רפלבה מכולם. זה כנגד שלושת הקליפות ששעבדו את עם ישראל במצרים, והקדוש ברוך הוא הפיל אותם בזכות שלושת האבות. ואף על גב נעקים נעקר הדל שעל שעבודה יהודי ישראל, וכל הרבה כגוונה זעקים החוהם חי, עתון מתתה וענה מעלה. אומר שעל ידי שלקחנו את השה, מה עשינו? בעצם החרטנו את השה שלמעלה, את הקליפה הזאת שהייתה למעלה, קליפת הצום. ולמה דווקא בין הארבעים? כי בין הארבעים זה זמן של תוקפה דדינה, זמן המנחה, זה זמן של תוקף הדינים. לכן מתי היה העניין לבוא ולהכניע את הדינים? אין הדין נמתק אלא בשורשו, דווקא באותו מקום, באותו זמן, באותו שעה. לכן דווקא באותו הזמן. יש רבי יואל מסתמר, רבי יואל שמסביר בבורו על ההגדה, על העניין הזה של ברוך המקום ברוך הוא, רבי יואל שכותב שברוך המקום ברוך הוא זה כמו איך ידע מבעל תשובה, באותו מקום, באותו עניין, באותו זמן, דווקא. אומר הזוהר הקדוש, ולכן כל זמן שעם ישראל יצאו ממצרים, הם לא יצאו עד שנשבר השלטון העליון למעלה בשמיים. וכל זמן שהקל נשארה, הם לא היו יכולים לצאת ממצרים. אבל ברגע שהעם ישראל בכוח המצווה, והיה להם מצווה לא פשוטה, מצווה של קידוש שם שמיים ברבים, בילקוט כתוב שאחד הטעמים שהעם ישראל יצאו ממצרים, זה בשביל חנניה, מישאל ועזריה, שמסרו את עצמם על כבשן האש. תראו, הגאון רבי חיים פלאג'י עליו השלום, בספרו זכירה לחיים על הגדה של פסח, בסופו יש לו קונטרס שהוא קרא לזה יש זכות. שם הוא הביא 64 טעמים מדברות רבותינו מהמדרשים רבה ותנחומה ומדרש שוחר טוב תהילים וכל סוגי המדרשים למיניהם שהיו בזמנו וזוהר וחזלים וגמרות ותלמודים. איזה זכות עמדה לעם ישראל שיצאו ממצרים? והוא מנה שמה 64 זכויות. אחד הזכויות, זה מה שכתוב בילקוט, שעם ישראל יצאו ממצרים בשביל חנניה, מישאל ועזריה. ולכאורה מה הקשר? מה הקשר בשביל חנניה, מישאל ועזריה? כי משכו, קחו לכם, אני ביארתי את זה כך מסעת הדשמיה, כי משכו, קחו לכם, הרי הם משכו ידיכם מן העבודה זרה. והרי חנניה, מישאל ועזריה מסרו את נפשם על קידוש השם לא להשתחוות לאנדרטי. אפילו שתוספות כותבים שאנדרטי הזה היה רק דרבנן. ככה תוספות מביאים, גם בכתובות, גם בפסחים. ובכל זאת מסרו גם בעבוד הזרה, מסרו את נפשם. מה הקדוש ברוך הוא אמר לנו? אתם, כשאתם במצרים, תיקחו את הכבש, את הקורבן, ותעשו אותו צלי אש. הצלי אש הזה בעצם רמז לנו, לעם ישראל, על המסירות נפש של חנניה, מישאל ועזריה שמסרו את עצמם על הכבשן האש. וזה היה גם בחינה של קידוש שם שמיים, כי מה? זה היה השליט, מצרים, זה היה השליט שלהם, הכבשים, הצום, העבודה זרה. ועכשיו אתה לוקח את העבודה זרה ושם אותו בקרי המיטה? הרי זה היה פחד פחדים, זה היה נורא נוראות. לכן הם עשו, עם ישראל, הלכו במידה הזו של ונקדשתי בתוך בני ישראל. עליהם מצווה של קידוש שם שמיים ברבים, שהם יעשו את זה בלי לפחד ושאף אחד לא ייגע בהם.
זה היה המצווה, וזה מה שאומר הזוהר. תנא לנפקו ישראל ממצרים, עד יתברו כולהו שלטון אינדל האלה משולטון אהון, ונפקו ישראל מרשות אהון, ועלו לרשותה קדישה אלה לקדושה בריחו, והתקטירו ב... יצאו מהטומאה, נכנסו לקדושה ונקשרו באהבת השם. הדאוד הכתיב, כי לבני ישראל עבדים עבדיהם, מי טעם עבדיהם? למה נקראנו עבדי השם? אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, דאפקית להו מרשותה אחרה ועלית לון ברשותי. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מרשות הסתרה אחרה, והכניס אותנו לרשות הקדושה. אחר כך הזוהר ממשיך לדבר על הסוד של כל השאור, והחמץ, והיצר הרע, וכל הדברים. הקדוש ברוך הוא יזק... טוב, אז זה הרבי שמעון, ממשיך אחר כך ואומר... והיינו דאמר רבי שמעון, מה ידכתיב אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, כי כל אוכל מחמצת. למה נכרתה הנפש ההיא? למה אסור לאכול את זה? אלא אחי וקימנה, היי שאור והי מחמצת דרגה חד אינון, וכולי אוחד רשו אחרי, הם אינון של תנין דמנל שר עמין, וקרנן לאו יצר הרע רשותה אחרה אל נחר אלוהים אחרים, אוף אחי שאור מחמצת וחמצת לאכול אחת. אמר קודש הבריחו כל הנש הנק הימיתו ברשותה אחרה, כל השנים הייתם עובדים לאל אחר בר מינן, עובדים לעם אחרה, מכאן ולעלה בדעתון בני חורין. כשאנחנו אומרים, ולילה הזה כולנו מסובין, מה נשתנה הלילה הזה, שכל הלילות, שבכל הלילות, אנו אוכלים חמס ומסה, והלילה הזה כולו מס. בסוף מה נאמר? בלילה הזה כולנו מסובין. בלילה הזה כולנו מסובין, בלילה כולנו בני חורין. מה זה בני חורין? מה זה בן חורין אמיתי? אומר החפץ חיים עליו השלום, אומר החופשיים אומרים להיות עם חופשי בארצנו, הם חושבים שהם החופשיים. אומר לא, האדם שהוא, הוא אומר, הוא צריך לקום מוקדם לתפילה. אני ממשיך לישון. אז אתה עבד, אתה עבד של היצר הרע. אתה לא חופשי, אתה לא חופשי. אין לך בן חורין, אלא באמת מי שיושב ועוסק בתורה. אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, כל מחמץ אתה דוחל ואולי אין לך חמץ. זה הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, נתן לנו את הזמנים האלה, זמן כל כך נפלא, הימים האלה כל כך קדושים, השבת הזו, שבת החודש, זמן של התחדשות בעבודת השם. אבי מורי סיפר לי, פעם היינו במקווה סאטמר, כשהיינו ילדים, אז בכניסה ראה שמע את הרב רבי אליעזר בריזל, עליו השלום, היה פה, עליו השלום. שכן שלך היה, באותו בניין. אז הוא היה אדם גדול, כתב ספרים בהלכות שבת, והיה כל, הרבה מהשבתות שלו, הוא היה הולך לכל מיני מושבים, כל מיני קיבוצים נידחים, ופתאום רואים דמות של יהודי, חסיד עם הכל, הולך ככה בלי הזמנה. איפה אני יכול לעשות שבת? וככה היה כל השבת, אומר להם שיעורים, מחזק אותם. היה אדם גדול מאוד. כשהיה בגיל 90 בערך, אז מורבי פעם שאל אותו, כבוד הרב, מה לכוון במקווה שאני תובל? אמר לו, תכוון שאתה תובל במקווה להתחדש בעבודת השם. הוא אומר, תראה, יהודי בן 90, להתחדש כמו בחור צעיר. זה שבת החודש. שבת החודש, שבת של התחדשות. זמן של התחדשות, זמן שברוך השם, האביב הגיע, ואנחנו השבוע, בעזרת השם, שבוע הבא, כבר שבוע הקרוב, כבר יהיה לנו ברכת האילנות, ואיזה זמן של התחדשות, זמן של תיקון גדול, קורבנות הנשיאים, המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים. זה זמן של תיקון, יש תיקון לנשמות. אז הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם, שאנחנו בשבת הזאת, אנחנו נלמד טוב, ונשים לב טוב לפרשה, ובעזרת השם, נזכה תמיד להיות עבדי השם, ולהתחדש בעבודת השם, ובזכות זה, נזכה לגאולה השלמה ובהקרי, ובקרוב נאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים, בישועת כל ישראל, אמן ואמן. חזקים וברוכים בכבוד ידידנו, אמן, אהוב ליבנו, הגאון רבי ישראל שרת.